התוכנית בחסות כריכיית דניאל רובר, כפר חב"ד. כריכות אור, עבודות יד לכל מטרה, ועכשיו גם בירושלים, ברחוב מלכי ישראל 24, טלפון 054-7875-463. נשמתה דהורייתא מזמינה את הציבור לסדרת שיעורים חדשה של הרב חיים שלום דייטש מדי יום שלישי בשעה 7:30 בערב ברחוב רבי ישראל נג'רה 38 בירושלים. בקהל חסידים עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
טוב, רדיו קול חי 93 FM 92.8 ירושלים והסביבה. אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים. חיים פלם, שלום לך הרב ברוד.
שלום שלום, ערב טוב.
ערב טוב הרב ברוד. אנחנו עכשיו בימי הספירה, צריך להרבות באהבת ישראל לאור מה שקרה עם תלמידיו של רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה. יש איזה מבט מיוחד לחסידות בנהיגת כבוד זה בזה, במניעת מחלוקת?
יש הסתכלות מאוד מיוחדת על על השורש של המחלוקת, וממה נובעת מחלוקת, ממה נובע מצב של לא נהגו כבוד זה וזה. אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל אולי נפתח ככה עם ועוד קטן שנותן לנו את הכיוון. יש סיפור שהיה יהודי שהיה מסוכסך עם תושבי עירו, והוא הגיע אל האדמו"ר המהר"ש, רבי שמואל מלובביץ', והוא התלונן על זה שהחברים שלו, החסידים, לא נזהרים בכבודו. אמר לו הרבי, מי ביקש ממך להתפרס על כל בית המדרש, שבכל מקום שמישהו דורך, הוא דורך עליך?
מעניין מאוד.
טוב, על זה אנחנו נדבר
בהמשך. הנושא הזה נחזור.
יהיה לנו כמובן את השיעור בספר התניה, הפינה של הרב אהרון כהנה, דמות בחסידות.
חמישה דברים שלא ידעתם על?
חסידות טולנה.
וסיפור חסידי.
וסיפור חסידי ומשהו מאחוריו, כן, כן, בהחלט.
תישארו איתנו. ואנחנו נתחיל עם הסיפור החסידי ומה שמאחריו. בבקשה.
טוב, אז זה סיפור על הצדיק המכונה הסבא משפולי. ידוע שהייתה תקופה שהוא ערך גלות, הוא היה נודד בדרכים, לבוש כעני המחזר על הפתחים, והיה מתאכסן בכל מקום שהיה מגיע, או בבית המדרש, או אצל יהודים מכניסי אורחים. הוא הגיע יום אחד לכפר, ששם התגורר חוכר יהודי שהצטיין בהכנסת אורחים, והוא היה מכניס הרבה עוברי אורח בצל קורתו. אצלו הצדיק נשאר לשבות את השבת, כשהוא נדמה ליהודי פשוט. באותה שבת שהה באותו בית, אצל החוכר הזה, גם יהודי עני, והסבא משפולי התיידד איתו. לאחר הבדלה הם נדברו לצאת יחד למחרת בוקר עם שחר. הם הולכים בדרך, והסבא משפולי הבחין שהעני שהולך איתו כל הזמן מסתכל לאחור. כאילו הוא רוצה לבדוק אם אף אחד לא רודף אחריהם. הסבא לא חשד. ואז הם הגיעו ליער, ופתאום הוא מסתכל לאחור וביקש מהסבא משפולי שיחזיק את התרמיל שלו, כי הוא צריך הרגע להיכנס ליער לעשות את צרכיו. אני מיד חוזר, הוא אמר, ונעלם. טוב, הסבא מתיישב לצד הדרך, התרמיל לצידו, והוא מחכה לחברו שיחזור. ואז פתאום הוא רואה שהעגלה עם סוסים דוהרת, מתקדמת לעברו, עוצרת לידו העגלה, מהעגלה יורד החוכר, המארח, שיריח אותם בשבת, והתחיל לבדוק את התרמילים של הסבא והתרמיל השני שלו. והוא עוד לא הספיק לקלוט מה קורה, פתאום החוכר צועק בקול, הנה הגניבה! והוציא מתוך התרמיל של העני, רוצים משם גביע זהב, כפות כסף ועוד. ואז החוכר אומר ככה, גומלים טובה על הכנסת האורחים. הסבא ניסה להסביר, זה לא הוא, זה אני. כמובן שהדברים האלה לא נתקבלו. בינתיים הגיעו שוטרים, והכניסו את הסבא משפולי לבית הסוהר. טוב, אומר הסבא משפולי, ריבונו של עולם, אם זה מה שאתה...
זה מה שרצית, אני
מה
כאן.
מה שרצית, כנראה שגם זו לטובה. כן. אבל הוא חושב, מה המטרה? לשמה אני כאן? בתא המאסר היו אסירים, ולאסירים יש חוקים משלהם. הם החליטו שקבעו שהסבא משפולי צריך לשלם להם דמי חבר. כסף לא היה לו, והוא גם לא רצה להצטרף לחבורה הזאת, אז הוא סירב לשלם. ואז פסקו שהוא צריך לקבל מלכות. עד מהרה הוא היה שכוב על הרצפה, ואחד תופס את ראשו, השני תופס את רגליו, והסיר שלישי עומד מוכן
להקות.
הוא הרים את היד, ובאותו רגע נפלטה מפיו של אותו אסיר זעקת כאב. התברר שהוא הרים את היד בתנופה ונקע את ידו. טוב, האסירים עזבו את הסבא והתחילו לטפל בחבר הפצוע, היד שלו התנפחה, כאב גבר, ואז אבל איכשהו האסירים קלטו שיש להם עסק עם אדם קדוש והתחילו קצת לחשוש מפניו. היה בין האסירים אסיר שכינו אותו הצועני. הוא היה באמת נראה כמו צועני, אבל למעשה הוא היה יהודי והסבא הבחין שהוא באמת יהודי. התחיל לדבר איתו, קצת להתקרב אליו, וסיפר לו הצועני שאני נולדתי יהודי, אבל בילדותי מתו הוריי, ואני התייתמתי. הקהילה דאגה לפרנסתי עד שהייתי בר מצווה, לכן מכן התחלתי לצאת, להסתובב, איכשהו התחבר לצוענים ונעשה חלק מהם. הצוענים היו ידועים כאנשים ישרים מאוד במרכאות, היו גנבי סוסים, גם הוא התחיל לגנוב, גנב, נתפס ושמו אותו בכלא. ואז לאט לאט הסבא התחיל להתקרב אליו, התחיל קצת ללמד אותו אותיות א' ב', ללמד אותו להתפלל, להניח תפילין, ולאט לאט היהודי הזה התחיל לשוב לצור מחצבתו, היה בימי שני וחמישי הוא היה צם ומתפלל.
בבית הכלא.
בבית הכלא, כן. אחרי שהיהודי הזה שב בתשובה, ידע הסבא משפולי שהשליחות שלו הסתיימה, ובקרוב מאוד הם עתידים להשתחרר, כי הרי כל הסיבה הייתה כאן סיבה משמיים. ואכן לא ארכו ימים, ושניהם הצליחו להימלט מבית הסוהר ולצאת לחופשי. וכך הסבא הביא לשחרורו הגשמי והנפשי של יהודי ששקע בין הצוענים וחזר אל חיק היהדות. מה שמעניין בסיפור הזה זה המבט של הסבא משפולי, שהוא ידע שאם הוא יגיע לבית הסוהר, יש כאן איזושהי שליחות אלוקית, וברגע שהוא מסיים אותה, הוא יודע שהשליחות שלו מסתיימת. זה נותן לנו בכלל מבט על החיים, גם אם אדם נקלע לדברים שהוא בכלל לא היה אמור להגיע אליהם, בסופו של דבר, יש כאן איזושהי שליחות אלוקית, וכשהוא יסיים אותה, אז הוא יחזור חזרה למקומו.
כן, והזכות היא שיש את המשקפיים כדי לראות מה השליחות הזאת, ולהבין אותה.
אכן.
טוב, התעלינו עם סיפור חסידי נהדר, ונתעלה גם עם השיר, שיר המעלות של חסידות גור.
No, I say, 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 no, I
התוכנית בחסות כריכיית דניאל רובר, כפר חב"ד. כריכות אור, עבודות יד לכל מטרה, ועכשיו גם בירושלים, ברחוב מלכי ישראל 24, טלפון 054-7875-463. נשמתה דהורייתא, מזמינה את הציבור לסדרת שיעורים חדשה של הרב חיים שלום דייטש מדי יום שלישי בשעה 7:30 בערב ברחוב רבי ישראל נג'רה 38 בירושלים.
חזרנו אליכם לאחר הפרסומות, אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, הרב ברוד ואנוכי חיים פלם. הרב ברוד, הזכרנו בתחילת השעה את העניין של מניעת מחלוקת, כבוד זה בזה. איפה החסידות בעניין החשוב הזה?
אז כדרכה, החסידות חושפת את העומק של הדברים. ממה באמת נובעת המחלוקת? לפעמים נדמה שמחלוקת נובעת משום שיש איזושהי סיבה, יש סיבה אמיתית שגורמת לכך שנוצר ויכוח בין שני אנשים. יש גם מקרים כאלה. אבל אנחנו יודעים שהדבר החמור ביותר שבגללו נחרב בבית הוא שנאת חינם. כן? מה זאת אומרת שנאת חינם? תשאל בן אדם שהוא שונא את חברו, למה אתה שונא אותו? הוא לא יגיד חינם, הוא לא יגיד סתם ככה אני שונא אותו. הוא יגיד אני שונא אותו בגלל א', ב', ג', ד'. או שהוא עשה לי כך וכך, או שהוא מתנהג כך וכך, או שהוא חושב כך וכך.
או שאני חושב כך
כן?
וכך.
כן, יש סיבות. כן. זה מה שעל פני השטח. כשאתה נכנס לעומק השטח, אתה רואה שזה אחרת לגמרי. כי כששני אנשים אוהבים אחד את השני, ויש ביניהם, נוצר ביניהם ניגוד אינטרסים למשל, או שיש ביניהם חילוקי דעות. אם הם אוהבים אחד את השני, הם מסתדרים. הם מוצאים אולי איזושהי סינתזה בין שתי הדעות. מוצאים מקום שיש מקום לזה ומקום לזה. אם יש ביניהם ניגוד אינטרסים, שמה שאחד עושה פוגע בשני, הם ימצאו את הדרך.
יש להם הבנה לאחד אל השני, כן. לצרכיו של השני.
זאת אומרת, הביטויים החיצוניים של אם זה חילוקי דעות, אם זה מצבים שפעולה של אחד מפריעה לשני, על אלה אתה יכול להתגבר כאשר בבסיס יש אהבה, יש רצון להיות ביחד. כשהמצב הפוך, כשיש שנאת חינם, כשאדם אחד לא יכול לסבול את חברו, לא בגלל שהוא עושה משהו ספציפי שמפריע לו, אלא הוא לא סובל את עצם נוכחותו, אז הוא כבר ימצא את הסיבות. אז הוא יגיד, הדעות שלו לא מוצאות חן בעיניי, הוא יגיד, דברים שהוא עושה מפריעים לי, הוא ימצא כבר, הוא הרי לא יגיד, אני לא סובל אותו בגלל עצם קיומו. הוא ילביש את זה כבר בכל מיני סיבות והמטלאות. אבל אם אתה הולך לשורש, אתה רואה שהבעיה היא עצם קיומו של הזולת. וזה דבר שעליו מדבר תורת החסידות. יש מאמרים שמדברים על המושג שנקרא קליפת מדיין. אם מאזינינו זוכרים שדיברנו בעבר, נכון. בחנוכה על קליפת יוון, בפורים דיברנו על קליפת המלאק. ויש מושג שנקרא קליפת מדיין, מדיין מלשון מדון ומריבה. קליפה שעניינה זה מדון ומריבה. מהי מהותה של הקליפה הזאת? אני ואפסי עוד. אני קיים. ממילא, אם קיים עוד בן אדם, הוא הרי מפריע לי. כי הרי אני ואפסי עוד. חוץ ממני אין אף אחד.
אז אני בונה תורה שלמה מאחורי.
אז אני כבר בונה סיבות והסברים, אבל השורש הוא עצם קיומו של הזולת מפריע לי, וזה מתחבר לבורד שפתחנו בתחילת התוכנית, וזה מה שהרבי אמר לאותו חסיד, אל תתפרס על כל בית המדרש, שבכל מקום שמישהו דורך הוא דורך עליך, תן מקום לעוד בן אדם. ולמעשה, זה הדבר שמבדיל בין קדושה לקליפה. בקליפה, בסתרה אחרה, כל אחד הוא ורק הוא. בקדושה יש התכללות, וזו הפעולה של שלמי ספירת העומר, התכללות המידות זו בזו. חסד, עם כל הכבוד, יש גם גבורה. אז יש גבורה שבחסד, יש חסד שבגבורה, הם מתכללים ומתחברים מאחד עם השני. זה לא שרק אני קיים. אני קיים, וגם הזולת קיים, וגם לזולת יש מקום, ולהפך, לא רק שיש לו מקום, אלא יש דברים שאני צריך לקחת מהזולת, ויש דברים שהזולת צריך לקחת ממני. לכן, פה אנחנו רואים את החיבור הפנימי בין מהותה של שנאת חינם, מהותה של מחלוקת, לבין עבודת הימים האלה של חיבור המידות והתקללותן זו בזו, ולכן זה התיקון שלא נהגו כבוד זה בזה. תלמידי רבי עקיבא היו בדרגה מאוד גבוהה, ויש הסברים איך בכלל היכולת מצב של חטא כזה, הרי ברור שאצלם זה לא היה מצב שהם פגעו אחד בשני. להפך, דווקא מתוך סיבות של קדושה, שכל אחד הבין את תורת רבו בצורה מאוד מאוד מסוימת, הוא חשב שחברו שמבין את הדברים אחרת, הוא אפילו פוגע ברבו. אז הוא חלילה לא אמר משהו שלילי נגד חברו, אבל הוא לא נהג בו כבוד. הוא לא היה יכול לחוש כבוד למי שמבין את דברי רבי עקיבא בצורה אחרת. והתיקון שצריך להיות הוא, שגם כשחברך מבין את דברי רבך בצורה שונה ממך, לא רק שאתה לא צריך להסתכל על זה בעין שלילית, אתה צריך לראות בזה דבר חיובי, אולי יש פה נקודת מבט נוספת שיכולה להעשיר גם אותך, כשם שנקודת המבט שלך יכולה להעשיר גם אותו. זוהי ההתכללות האמיתית והתיקון של העניין של לא נהגו כבוד זה בזה, אלא להפך, שיהיה כבוד זה בזה, ומתן מקום גם לזולת כחלק מהשלמות הכללית.
זאת אומרת שמניעת מחלוקת זה לא איזה פעולה שאתה צריך לעשות בצורה עניינית פיזית.
גם, אבל אתה צריך להגיע לשורשים שלה.
אתה צריך להגיע לשורשים, שזה בעצם לצמצם את עצמך במקום שלך ולתת מקום גם לאחרים.
הגדרת את זה נכון.
כן, נושא חשוב מאוד לכולנו, בעיקר בתקופה הזאת ולכל השנה. תודה לך הרב ברוד.
אשרינו, אשרינו, אשרינו. אשרינו מה טוב וגיינו ומנועים ומנועים גדולנו ומה יופו ירושסינו ומנועים ומנועים גדולנו ומה יופו ירושסינו
say no.
אשרינו, אשרינו, מה אתה הרגענו? אשרינו, 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 מה אתה הרגענו? אשרינו, אשרינו, מה אתה הרגענו? ומנועים, ומנועים גאו לנו, ומה יפה, יפה ירושלנו. ומנועים, ומנועים גאו לנו, ומה יפה, יפה ירושלנו. ומנועים, נועים, נועים גאו לנו, ומה יפה, יפה ירושלנו.
ערב טוב לרב אהרון כהנא מהעיתון בקהילה, שיגיש לנו את הפינה דמות בחסידות. ערב טוב.
ערב טוב.
והפעם?
אנחנו מדברים על הרב הקדוש רב נפתלי צבי מרופשיץ, שיום פטירתו היה בי"א אייר. רב נפתלי מרופשיץ נולד בחג השבועות תק"ח, יום ההסתלקות של מרן הבעל שם טוב, לאביו הגאון הצדיק רב נחמן מנדל מלינסק. אמו הייתה בת של רבי יצחק הלוי אורוויץ מהמבורג. הוא הסתופף בצילם של הרבה מגדולי החסידות, והיה תלמידו המובהק של הרב הקדוש רבי ינקי ויצוק, שנודע כחוזה מלובלין. הוא קיים ברבנות של רופשיץ על פי המלצת רבו הרב הקדוש מרימנוב, והיה נודע כחכם וחריף, ולמעשה בימיו האחרונים הוא נסע לעיר לנצוד, ושם הוא הסתלק ונפטר. ידוע שהוא כבר היה, ניצני הפיקחות שלו כבר התגלו כשהוא היה עוד ילד קטן, וכך מספרים שהוא היה, הוא שאל פעם את אבא שלו בליל הסדר, שאומרים שם על הקדוש ברוך הוא, חסידו, זכאי הוא חסידו. אז הילד שאל את אבא שלו, אם הקדוש ברוך הוא חסיד, למה הוא לא אומר, למה הוא לא אומר ויצמח פורקני ויקרב משיחי, כמו שנוהגים לומר בציבור החסידים, והוא צריך לקרב כמובן את המשיח אם הוא חסיד. אגב, אומרים שיש איזשהו סיפור שהוא לא כך ידוע, שהוא עצמו, הרב הקדוש מרופשיץ, אמר שאגם שכל העולם אומרים שהרבי שלי היה רבי אלימלך מליז'נסק, שהוא היה רבו לפני החוזה מלובלין, אמר זה נכון, אבל עיקר הרבי שלי היה הריב ז"ל. כשהייתי בליז'נסק אצל רבי אלימלך, הייתה לי אכסניה אצל אופי אחד בחדר קטן עם חלון עגול וקטן. שם ישבתי ולמדתי וחזרתי על הריף, וכל כך חזרתי על הריף עד שפי התמלא מלא רוק, ועם הרוק נשקתי את ספר הריף. ואמרתי שרבי אז הוא בא ולימד אותי דרך השם. וכלומר בעצם הריף בעצם החל מאז בא ולימד אותו דרך השם, ככה שאני מתייחס להריף כאילו שהוא רבי. ונכדו, אם מדברים על גדולתו, נכדו היה לו נכד שקרא לו הרב הקדוש מרוזדוב, והוא שאל פעם את בנו של בעל המאור ושמש, הוא שאל אותו, איך הוא יכול להגדיר את המהות של הרב מרופשיץ? אז הוא אמר, כל זמן שהרב מרופשיץ היה חי בעולם, הייתה לשכינה הקדושה ידיד מסור בעולם. ואם מדברים, דיברנו על הפיקחות שלו, אז ידוע שהרבה היו אוהבים לשאול אותו שאלות, והיה משתעשע, ופעם מספרים שהחוזר מלובלין, רבו, שאל אותו, איך זה שאתה כל הזמן נוהג כביכול, אתה אומר כל מיני דברי חוכמה ומלטת דדיחותה, הרי כתוב בפסוק, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אז צריך להתהלך בתמימות ולא לנהוג בבדיחותה. אז אמנם, אז אמר לו הרב הקדוש מרופשיץ, אמנם מה שהרבי אומר זה נכון, אבל לכמה פיקחות ועורמה צריך בשביל שיוכלו לקיים את הפסוק תמים תהיה עם השם אלוקיך. ואם נדברים על בדיחותה, אז ידוע שתלמידו המובהק הרב הקדוש מצאנז אמר עליו שבעת שהיה אומר מורי, כלומר הרב מרופשיץ, מילתא דבדיחותא, בעומק כוונותיו וייחודיו רעשו השמיים, עד כדי כך.
יש הרבה סיפורים שבתוך המילתא דבדיחותא והאמרות הפיקחיות האלה היו תמונים הרבה מאוד דברים עמוקים.
נכון. ואגב, אם מדברים על חסידים והרבי מרופשיץ, אז שאלו אותו פעם למה אצל חסידים בכל מצב נוהגים ששותים לחיים יש, בזמן שמחה או בזמן צער חלילה. אמר לו הרב הקדוש, מרופשיץ. כשיהודי אומר לחיים, והוא מברך שהכל נהיה בדברו, כלומר שהכל מה שעובר עליו, הכל מאיתו ידברך שמו, והוא מקבל הכל באהבה. אז זו הסיבה. שואל אותו, אותו אדם, אם ככה, מספיק שהוא שותה מים, למה הוא צריך בשביל זה לשתות יש? גם על מים עושים שהכל. אז אמר לו הרב מרופשיץ, אדם שמקבל על עצמו הכל באהבה, וכי לא מגיע לו בשביל זה כוס, כוס יש, כוס לחיים, כוס קוניאק, ודאי שמגיע לו.
יש סיפור מאוד מיוחד, איך שהוא הערים כביכול על החוזה מלובלין, ורצה לזכות, לשתות משהו בכוס של הבעל שם טוב שהייתה אצלו.
כן. כן.
הוא התחפש לגוי שבא למכור בצלים שהיו נדירים מאוד, כן.
כן. ואנחנו הייתו מסיים עם איזשהו אמרה מאוד מאוד מיוחדת, שהוא אמר, שסיפר את זה נכדו. נכדו היה הרב מסטוצ'ין שסיפר על סביב, הוא אמר לו ככה, שרבי סבי הרב מרופשיץ אמר, כשהגיע לאחר 120 לעולם האמת, יפסוק הבית הדין של מעלה, שלהרב מרופשיץ מגיע גן עדן. יתחילו לחפש גן עדן בשביל הרב מרופשיץ. יש גן עדן למתפללים, אבל הרב מרופשיץ לא היה איש שהתפלל. יש גן עדן לבעלי צדקה, אבל הרב מרופשיץ לא היה בעל צדקה. יש גן עדן ללוחי מקוואות, אבל הרב מרופשיץ לא היה הולך הרבה למקוואות. וכאן נחדור אוסיף שהוא לא חיסר יום אחד ממקווה. אבל למשל, תלמידו הרב מצאנז היה יכול ללכת, הדברי חיים מצאנז היה יכול ללכת עשרות פעמים ביום למקווה, והרב מרופשיץ הלך רק פעם אחת. עכשיו, אז הרב מרופשיץ הוסיף, בכל מיני גן עדן אין מקום בשביל הרב מרופשיץ, אבל בכל זאת הוא הרי הרב מרופשיץ, והוא חייב להיכנס לגן עדן, מה עושים? אז הוא אומר, אני אגיד לכם, אם אין מקום בגן עדן, כך הוא יגיד לבדן של מעלה, תיקחו אותי לגיהנום. ואני אקחו אותי לגיהנום, שם אני אגיד, אוי, הריח של הרשעים, אני לא יכול לסבול. תגרשו מכאן את כל הרשעים. ואז יגרשו מהגיהנום את כל הרשעים, ואני אשאר לבד בגיהנום, ואני אסתובב בגיהנום, ואני אסגור את כל הדלתות, שאף רשע לא יוכל להיכנס לגיהנום, וזה יהיה הגן עדן שלי.
זו הייתה דמותו של הרבי מרופשיץ, שיום הסתלקותו חל, כמו שאתה אומר, אתמול, בי"א
באייר.
תודה רבה לך, הרב אהרן כהנא, מהעיתון בקהילה, על הפינה דמות בחסידות.
כל טוב, שלום שלום.
אהל כל אחר יסד אשר עושיסו, אשר עושיסו היא מובודי. בואי הנה ימי, הנה אני לפוני חוני, השיים אלוקאי, ואי אלוקאי, אבוי סי. אהל כל אחר יסד אשר עושיסו, אשר עושיסו היא מובודי. באשר עטוסי, סוסי תעשסי בי, בי עם כל בניי בייסי, בי עם כל אחו, אחו בייסיסו בי. Nai beri seifu Nai yai boi reyani Reyani lefune fune Ashai melekai Vai lekai avoi sal Sal kol lachem Yosel asher Sisu Asher Sisu imudi Ai boi reyani Reyani lefune fune Ashai melekai Vai lekai avoi sal אך כל החסד אשר עושיסו, אשר עושיסו יבודי. ואשר אתו עושים, עושים לססים, יגידו כל בניי בסים, ויגידו כל הפכוי, לא פכוי, שסבו אל נאי ולגזר יחור. באשר אתו סי, סי סי לא סי סי בי, בי עם כל בניי בי סי, בי עם כל אחו, אחו בי סי סו וי, נאי בלי סי חו, נאי יאי בו ידי ידי, ani ideya ni lefunde funde ashay melkai vai lekai avsal avsal kol la khisel asher sisu asher sisu imudi ay moye ani ideya ni lefunde funde ashay melkai vai lekai avsal כל החסד אשר וסיסו אשר וסיסו יבודים אשר אתם עושים עושים לססימים יהיה לי כל ביניי בסים ויהיה לי כל עבור עבור וססו עיניי וריגי זכור אשר אתם עושים עושים לססימים יהיה לי כל ביניי בסים ויהיה לי כל עבור עבור וססו עיניי Avu Baisisruvai Nai Brisecho Yidei Ani Lefuneichu Ashai Melekai Vai Lekai Avisai Mo Yidei Ani Lefuneichu Ashai Melekai Vai Lekai Avisai
התוכנית בחסות קריחיית דניאל רובר, כפר חבד. קריחות אור, עבודות יד לכל מטרה, ועכשיו גם בירושלים, ברחוב מלכי ישראל 24, טלפון 054-7875-463. נשמתה דהורייתא, מזמינה את הציבור לסדרת שיעורים חדשה של הרב חיים שלום דייטש מדי יום שלישי בשעה 7:30 בערב, ברחוב רבי ישראל נג'רה 38 בירושלים.
חזרנו מהפרסומות ואנחנו מיד עם חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות טולנה.
ובכן, חסידות טולנה הייתה החסידות הגדולה ביותר באוקראינה שלפני המהפכה הקומוניסטית. ידעת, חיים?
עכשיו אני יודע.
מה שכן, כשהתחוללה המהפכה, הוצרו צעדיהם של החסידים, הרבה מהם התפזרו, יצאו מהמדינה, ולמעשה החסידות הגדולה הזאת נעלמה. היא קמה לתחייה מחדש רק אחרי 35 שנה בשנת תשי"ג ג' כאן בארץ ישראל.
לידיעתכם, חסידות טולנה היא המשך של בית צ'רנוביל. היא נוסדה על ידי רבי דוד מטולנה, בנו של רבי מרדכי מצ'רנוביל. בתחילה, סירב לקבל עליו את עול האדמורות, אבל בלחצם של החסידים החל להנהיג, ובשלב מסוים עבר לעיר טולנה, שיהודים כינוה תל נאה. ושם החסידות פרצה והתפתחה לממדים גדולים ביותר תחת הנהגתו.
רבי דוד מטולנה שינה במידה מסוימת את דרך הנהגתו של אביו, רבי מרדכי מצ'רנוביל. בעוד שבצ'רנוביל שלטה הפשטות, רבי דוד הלך בדרכו של בן דודו הגדול רבי ישראל מרוז'ין, דרך של הדר, מלכות וגדלות. חצר האדמור מטולנה הייתה כאין חצר מלכות שהרשימה כל עין.
בחסידות טולנה ניתן מקום מיוחד במינו לשבת קודש. עבודת השבת ריכזה את תשומת הלב של כל השבוע, והחסידים ציפו בשקיקה לבואה של השבת, כדי שיוכלו לחזות בעבודתו המיוחדת של הצדיק. בשבתות נהג האדמור לומר דברי תורה, ומהם נתקבצה סדרת ספריו מגן דוד, קהלת דוד וברכת דוד. בעל שומר אמונים אמר שאין לשער את גודל חיזוק האמונה שאפשר לשאוב מהספרים האלה.
חסידות טולנה קמה רשמית לתחייה מחודשת בשנת תשי"ג על ידי רבי יוחנן טברסקי, נינו של רבי דוד מטולנה, שהוא עלה לארץ מארצות הברית. בשנים הראשונות כאן הוא התגורר בשכונת שערי חסד בירושלים, אחר כך עבר לשכונות אחרות, ולבסוף התגורר בשכונת בית וגן בירושלים. כיום בית המדרש המרכזי של חסידות טולנה שוכן סמוך לשכונת הבוחרים בירושלים, ורבים משכימים לפתחו של האדמור רבי יצחק מנחם ויינברג, שידוע בדרשותיו מושכות הלב.
אלה היו חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות טולנה.
הגענו אל השיעור בספר התניה, שימסור לנו הרב יחזקאל סופר. ערב טוב, הרב סופר.
ערב טוב לכם באולפן, ולמאזינינו הנאמנים בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. בשיעור הקודם, בסוף פרק זין, ציטטנו מדברי קודשו של בעל התניה, שכל מה ששייך לתחום של שלוש קליפות הטמאות, אי אפשר להעלותו לקדושה, גם אם ננצלנו לעבודת השם. מפני שהדבר האסור לא נועד מעת הבורא לשמש כאמצעי עזר למצוות, אלא תפקידו לשמש כאתגר ניסיוני שנתגבר עליו ונדחנו לגמרי. ושמה תתפלו ומה יהיה בגורלם של אותם ניצוצות שישנם בדברים הטמאים, כיצד יחזרו בסופו של דבר לקדושה? על כך ענה אדמור הזקן שישנן שתי אופציות. האחת למדנו בשבוע שעבר, ואין עולים משם עד כי יבוא יומם ויבולה המוות לנצח, כמו שכתוב, ואת רוח התומה אעביר מן הארץ. רק הקדוש ברוך הוא בעצמו יסיר את רוח התומה בגמר התפקיד של העבודה, בעידן תחיית המתים, שאז כבר יהיה קבלת שכר. אבל ישנה גם אופציה נוספת חריגה. על זה נלמד היום. אומר אדמור הזקן, או עד שיעשה תשובה גדולה כל כך, שזדונות נעשו לו כזכויות, ממש. שהיא תשובה מאהבה, מאומקא דליבה, באהבה רבה, וחשיקה ונפש שוקקה לדבקה בו יתברך. וצמאה נפשו להשם כארץ עייפה וצייה וצלמוות, היא הסתרה אחרה. ורחוקה מאור פני הוויה בתכלית, ולזאת צמאה נפשו ביתר עוז מצימות נפשות הצדיקים. כמאמרם ז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. דבר זה טעון הבהרה. אילו היה מדובר רק בסליחת האבון ומחילת העונש, ניחא. עכשיו אין לך דבר העומד בפני התשובה. אבל כיצד הזדונות שהן שלוש קליפות אדמות לגמרי, שההגדרה שלהם היא שאין להם עלייה לעולם, אז כיצד הם נעשו לו כזכויות? מנמק אדמור הזקן, ועל תשובה מאהבה רבה זו אמרו שזדונות נעשו לו כזכויות. למה? הועיל ועל ידי זה בא לאהבה רבה זו. כלומר, אמנם קליפת נוגה נחשבת למותר. איך הסברנו מה זה מותר? שאינו קשור. היא לא קשורה טוטלית למטה. היא למטה, אבל לא קשורה. ובקצת מאמץ לשם שמיים ניתן להרימה. מאידך שלוש קליפות הטמאות, כמוהם כעמוד בטון, האסור וקשור לאדמה. וכל ניסיון אנושי להרימו נידון לכישלון, עד שיכול גם לגרום לקריאת השרירים. אבל אם משתמשים בבולדוזר, ניתן לעקור גם עמוד בטון זה, להרימו. ואפילו להעלותו לקומה עליונה יותר בכף של הבולדוזר. הנמשל, אמנם ניצול שלוש קליפות הטמאות בתור חומר דלק לקיום מצוות קונבנציונלי, זה שימוש לא תקני. ולא רק שלא יעלה לקדושה, אלא יגרום נזק למי שינסה. אבל אם באופן פרדוקסלי, נוצר בדיעבד מצב שדווקא עקב נפילתו האיומה בחטאים נתקף החוטא בגעגועים עזים לצאת ממתת שערי התומה ולזעוק מעמקי נשמתו הטובעת בביצת התומה, אוי ריבונו של עולם, מושכני. נמצא שהנפילה גילתה בתוכו את היחידה שבנפש, את הצמאון האדיר לתשובה, לא מחשש יראת העונש, אלא מתוך אהבה רבה כל כך, שרק מי שיתרחק כל כך, יכול להגיע לעוצמת געגוע שכזה. געגוע שהביאנו לאחריך נרוצה. עשי עוצמת התשובה מאהבה רבה, כמוה כבולדוזר, המוסוגל לעקור גם ניצוץ מעמקי הקליפות ולהעלותו באופן חריג לקדושה. שמה תאמר, מה נשתנה ניצול הקליפות כמנוף לתשובה אילאה, או ניצולה כדלק למצוות? והתשובה היא בהתאם לנוסחה שלמדנו. מה למדנו? שהעלאת הניצוץ פירושו גילוי תכלית בריאתו. הרגיע מקליפות הדמעות תכליתן היא דו-קומתית. האחת, לכתחילה, מטרתן ריסון, איפוק ודחייה. אך ישנה תכלית נוספת התמונה בסוד בריאתם, לגרום ליהודי לתשובה אלה. תכלית זו היא נעלמת. ועל כן גם התגלותה היא רק בהתגלות הכוחות הנעלמים שבאדם, חי היחידה, שמתפרצים רק מהלם פחד הניתוק, כניצוץ הבוקע מצור החלמיש רק על ידי הקאה, ליבוי. ליבוי ונפנוף לא יועילו פה. ואם ישאל אדם, אם כן, אחטא ואשוב, נענה לו, אם תחטא בשביל לעלות ניצוצות, לעולם לא תוכל להגיע לעומק חרטה, שהרי עשית מעשה טוב. אין מספיקים בידו לעשות תשובה, אין מספיק, זה לא מספיק ירידה בשביל לעשות ממנה תשובה. אבל תשובה שלא מאהבה זו, ממשיך אדמו"ר הזקן, יכול להיות שהיא גם מאהבה, אבל לא מאהבה זו שבאה מצד הריחוק, אף שהיא תשובה נכונה, והשם יסלח לו. מכל מקום לא נעשו לו כזכויות, ואין עולים מהקליפה לגמרי עד את קץ שיבולה המוות לנצח. זאת אומרת, תוצאות התשובה תלויות במגמת השווא. אם תשובתו רק מחמת עירת העונש בלבד, כלומר, אילו היה מרגיש בעת החטא את פחד העונש שהוא מרגיש עכשיו, לא היה חוטא. על כן מחשיב לה הקדוש ברוך הוא את זדונותיו לשגגות, כמו שהחכם מתיר את הנדר למפרע. אבל כאשר הצמאון הנשמתי מיותו בארץ צייה וצל מוות, הוא-הוא שמעורר בו את הצעקה הפנימית של הבן אל אבינו שבשמיים, הרי צעקה זו פועלת במקביל שגם אצל הקודש ברוך הוא, האב, מתגלית אהבתו העצמותית לבן העובד. אהבה שמעל ומעבר לקשר שבאמצעות תורה ומצוות. על כן גם היעדר מצוות או פגם עבירות אינו מהווה מסך מבדיל לאב רבה אהבתנו. ובזה מתעלה גם הניצוץ של שלוש קליפות הטמאות. אבל בסיום הפרק מסיים אדמו"ר הזקן שכל הנ"ל אמור אם החטא הוא נחלת העבר. אבל אם מעשה החטא התגלם והפך כבר לאובייקט טמא קיים, גשמי, כגון מי שהוליד ממזר מיחסים אסורים, אזי אין לו כפרה, כי החטא הוא פה בפנינו. אלא אם כן, כה גדולה תשובתו, עד שבעקבותיה מתרחש משמיים דבר הגורם למיטת התוצאה של חטאו. אזי אם היעלמות גשמיות החטא, מתעלה גם הניצוץ במידה, והייתה פה תשובה מאהבה רבה. כפי שידוע, סיפורי חסידים רבים של אנשים שחזרו בתשובה מלאה ומשמיים עזרו להם להיפטר מתוצאות חטאיהם.
תודה לרב יחזקאל סופר, וזה הזמן לציין שמדי יום חמישי בערב בשעה 10:30 הרב סופר מוסר שיעור בחסידות בבית נשמתה דאורייתא, רחוב רבי ישראל נג'ר ה-38 בירושלים, והציבור מוזמן.
אנחנו היום משופעים בסיפורים, בוורטים, דברים מאוד נחמדים, ואנחנו אבל כרגיל נחתום בוורט החסידי שימסור לנו הרב ברוד.
טוב, זה הוורט שקשור לפרשת השבוע שמדברת בתחילתה על נושא הכהונה והקדושה של הכהנים.
פרשת אמור.
נכון. בשנת תשכ"א הגיעה קבוצת סטודנטים לעשות שבת בחצר הרבי מלובביץ'. לאחר מכן הקבוצה הזאת זכתה להיכנס למה שכונה יחידות בחדרו. אחד מהם, אחד מהסטודנטים היה כהן, שבאותם ימים הוא התכונן להתחתן עם צעירה לא יהודיה. כשהוא נכנס לחדר, הרבי שאל אותו לשמו, וכשהוא אמר את שמו, אמר לו הרבי, אתה גם כהן. הוא היה מופתע ואמר, כן. אמר לו הרבי, תסתכל, הוא הצביע על ארון הספרים הגדול שבחדר ואמר, תראה את ארון הספרים הזה. אני למדתי את כל הספרים שיש כאן, אבל למרות שלמדתי את הספרים האלה, זה לא עושה אותי כהן. אתה לא למדת את הספרים האלה, ואתה כבר כהן. זכית בזכות להיות כהן עוד לפני שלמדת משהו. הכהן קיבל, בעצם לידתו, קיבל קדושה טבעית גבוהה ביותר, ולכן אסור לו לשאת אפילו גיורת. אז איך אתה יכול להתחתן עם גויה? הסטודנט הזה יצא מחדרו של הרבי נסער, וכעבור זמן נפרד מאותה אחת, ובסופו של דבר נסע לאישה בת ישראל כשרה.
כן, אנחנו כאן בסיום התוכנית, תוכנית בקהל חסידים. תודה לך, הרב מנחם ברוד.
תודה לך, חיים פלם.
תודה לטכנאי למוטי קופפר, לטכנאי באולפן יוסי אייזנטל. בעזרת השם שוב, בשבוע הבא, ביום רביעי אחר הצהריים, בתוכנית בקהל חסידים, ותודה לכם המאזינים.
תודה, שש בערב, יום רביעי, בקהל חסידים. Ay la 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 ay la 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 ay la 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 ay la 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 ay la 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 ay la 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 ay la 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 ay la 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 oy ay la 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 ay la 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 ay la 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 ay la 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 ay la 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 ay la 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 ay la 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 oy ay la 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 ay la 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 ay la 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 I lie 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 la 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 Be you ma be you ma be you ma be you ma Oh, in my lekai ni ze ze, kivini lo ve yashi ai ni. Ve yuma bayoy mahi, ve yuma bayoy mahi. Oh, in my lekai ni ze ze, kivini lo ve yashi ai ni. Ze ze shem kivini lo, oy oy oy, ze shem kivini lo, oy oy oy, ugilo ugilo. ונשמחו מי שיהיו סוי, איי איי איי, זה השם גביני לוי, זה השם גביני לוי, נוגילו נוגילו, ונשמחו מי שיהיו סוי. אוי ויומר ויומר ביואי מהי, ויומר ביואי מהי, הנה ירקאי מי זה זה, גביני לוי וישיעי מי. Oy ve yuma ve yuma bayoy mahi ve yuma bayoy mahi oy inay lekay ni ze ze kivini lay ve yashiyay ni ze ze shem kivini lo oy 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 ze shem kivini lo oy 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 gilo lo gilo ven ismecho mishiyusoy ay 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 ze shem kivini lo זה השם קיביני לוי, נוגילו נוגילו, ונשמחו בשיהיו סוי. איי לי 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 לה, פלה לה לי 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 לה, איי לי 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 לה, איי לי 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 לה, איי לי 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 לה, פלה לה לי 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 לה, Ay la 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 bugilo benis mekhuba
התוכנית בחסות קריחיית דניאל רובר כפר חבד כריכות אור, עבודות יד לכל מטרה, ועכשיו גם בירושלים, ברחוב מלכי ישראל 24, טלפון 054-787-5463. נשמתה דהורייתא מזמינה את הציבור לסדרת שיעורים חדשה של הרב חיים שלום דייטש מדי יום שלישי בשעה 7:30 בערב ברחוב רבי ישראל נג'רה 38 בירושלים.